רב יוסף היה מוכן להיות עכשיו.
כן.
כל
החכמים
לא הסכימו להיות
היטב
ולא
אחמיניהם
בזמן של ימות משיח. רק רב יוסף הסכים.
הסכים
להישאר,
נו, הגיע משיח. למה את אומרת את זה? הגיע משיח?
כי ככה, אנחנו כל ה... לראות אותו, אנחנו יושבים בטולה דחמרי.
כן, הלוואי. אם כולם ירגישו ככה, זה יגיע. טוב, ראינו שבוע שעבר הוא למעשה הוא תרץ קושייה. בוא נתייחס עוד פעם, כל המאמר הזה הוא בעצם מאמר הלכתי, זה לא מאמר חסידות, זה מאמר הלכתי. המאמר הזה, הנושאים שהוא מדבר עליהם, הוא מדבר על קבלה ועל מעשה מרכבה ומעשה בראשית, ובעצם הגישה שלו היא גישה הלכתית, וכל הביסוס שלו על מקטעים מהמשנה ומהגמרא, מה מותר ומה אסור, הוא הולך לעשות ברור הלכתי בקשר ללימוד הקבלה. זה בעצם הפואנטה פה. רק אנחנו לומדים את זה כאן, אנחנו לא לומדים פה מאמרים הלכתיים בגלל התוכן ובגלל המסקנות ובגלל איך שהוא מסביר כל דבר, אז זה שיעור גדול בחסידות, אבל בעצם זה מאמר הלכתי. והוא נשאר בתחילת השיעור הקודם, הוא שאל שאלה, איך אפשר בכלל, מה המשמעות של אין מוסרים רזי תורה אלא מי שראוי? מה פירוש אין מוסרים? אם הוא לא ראוי, הוא לא יקבל אותם, הוא לא יבין מה שמדברים אליו. ואם הוא ראוי, אז זה בסדר, אז מה כל הסיפור? ואז הוא אמר שאנחנו צריכים להבין מה זה נקרא למסור. הוא אמר שלמסור זה כמו שהאריז"ל היה מוסר ייחודים לתלמידים שלו, וכל זמן שהוא היה בחיים, אז הם יכלו עם הייחודים האלה ללכת לכוון אותם על קברי תנאים וללמוד איתם תורה. אחרי שהוא נפטר, נלקח מהם הכוח הזה. יכול להיות שהכוח נשאר אצל רב חיים ויטל, ככה נדמה לי, אני לא זוכר בטוח. אבל כל פנים, יותר התלמידים ודאי שהם לא היו בדרגה הזאת. אז הוא אומר, הנה, אתם רואים, הוא נתן להם, למרות שהם לא היו בעצם בדרגה הזאת, זה היה כוח שלו. ואת זה אסור לעשות. האריז"ל לא עשה מה שאסור לעשות. אבל את זה אסור לעשות בצורה גורפת. אפשר לעשות את זה. והוא מוסיף עוד, אנחנו לא יודעים איך עושים דבר כזה. איך מוסרים רזי תורה? אנחנו יודעים ללמד רזי תורה. וללמד אין שום סכנה. מי שלא ראוי לא יבין. אבל איך מוסרים? איך מוסרים? זה כמו מין לסמוך מישהו ולתת לו כוח של הוראה. כן? אבל פה זה הרבה יותר מזה. זה לתת לו כוח לראות, זה כמו לסמוך מישהו לנביא. איך כתוב? וידע כל ישראל כי נכון שמואל נביא להשם. את שמואל אף אחד לא שמח, דרך אגב. שמואל היה, הקדוש ברוך הוא עשה אותו נביא. אבל היו כאלה, נגיד, אלישע, ואת אלישע בן שפט תמשך לנביא תחתיך. אליהו עשה אותו נביא. זאת אומרת שיש כוח, כי אדמור יכול למנות אדמור. ככה זה יוצא, אבל אנחנו לא מבינים מה זה. אז הוא כותב שזה שאנחנו לא מבינים מה זה, זה בגלל שאנחנו לא במדרגה הזאת. אם היינו במדרגה הזאת, היינו מבינים מה זה. אנחנו לא מבינים את זה. אבל עכשיו צצה עוד שאלה. אם כן, אז עוד פעם מה כל ההגבלות? מה נפשך? אם הוא לא ראוי, אז לא ייתנו לו. ואם הוא כן ראוי, אז אפשר לתת לו. אז זה לפי הקריטריון היחיד צריך להיות אם הוא ראוי או לא ראוי. ופה כאילו נכנסים ואומרים, אלא אם כן היה יחיד ומבין מדעתו, וכל מיני, כאילו הוא צריך להיות, הוא צריך לעמוד בקריטריונים של המשנה. קודם כל אסור לתת את זה לשניים ביחד. צריך לתת את זה רק לאחד. למה אסור לתת לשניים ביחד? אם הם ראויים, אז למה לא לתת שניים ביחד? כאילו יש כאן איזה תנאים נוספים שהם לא מובנים לנו, ועל זה הוא אומר...
זה הקשבה אחרת שיש
לה. נכון, אבל הרי הוא נושא, נותן לו, הוא לא מלמד אותו. הוא נותן לו כוח. זה השאלה. התשובה היא, הוא לא נותן תשובה על הדברים האלה, הוא רק אומר שאנחנו צריכים להבין שיש בזה הרבה מדרגות, ויכול להיות שבן אדם מצד אחד הוא כבר ראוי, מצד שני הוא לא ראוי. דווקא את זה אפשר להסביר. כל אחד מבין, כל אחד יש הרבה צדדים באישיות שלו. יש לפעמים מישהו שהוא לא ראוי בגלל שהוא לא יכול לעמוד במעמסה של מה שהתגלה אליו. הוא השתגע מזה. זה אנחנו מבינים טוב. זה יש לא רק בתורה, יש את זה בכל המיסטיקות. שאם התלמיד לא ראוי לא נותנים לו שום דבר, אבל זה בגלל שהוא לא יכול לעמוד בעומס. לא בגלל שהוא באמת לא ראוי, הוא ראוי, אבל הוא לא יכול לעמוד בעומס. אז זה ודאי שכל מורה ישמור על התלמידים שלו, שהם לא יכולים לעמוד בעומס, הם לא יקבלו. אבל יש מצד אחר באישיות, האם הבן אדם מזוכח מספיק. ופה גם אם הוא לא מזוכח, אם הוא יכול לעמוד בעומס של מה שנותנים לו לראות, הוא יוכל לראות. רק הוא לא מזוכח מספיק, אז הוא ייקח את זה למקום לא טוב. וזה מה שיכול לקרות. יכול לקרות שהבן אדם באמת יבדוק את התלמיד שלו, אם הוא מספיק, ביידיש אומרים ברדעת, זה לא מילה ביידיש. אבל ככה, זה הביטוי. אם הוא ברדעת. זאת אומרת, אם יש לו אחריות על עצמו, שהוא בן אדם. לא, אם הוא בן אדם, אם יש לו כוח. אשר יש להם כוח לעמוד בהיכל המלך. לא כתוב אם יש להם שכל לעמוד בהיכל המלך, אם יש להם כוח לעמוד בהיכל המלך. אז זה המורה יכול לבדוק את התלמיד שלו, אבל את הזיכוך שלו לא תמיד הוא יודע. הוא לא תמיד יודע. ואפילו אם הוא יודע, לפעמים הוא מוותר לו. הוא כל כך אוהב אותו, הוא אומר, עד רבה, אני אתן לו, זה יזכך אותו. וזה לא נכון. יש דברים שאפשר לזכך על ידי נתינה, אבל לא בהשגת המהות, לא בדברים שנוגעים כאילו במפגש בלתי אמצעים. זה כמו שאני רואה מישהו, אני צריך להחזיר אותו בתשובה, אז אני אכניס אותו לקודש הקודשים. אבל הוא לא כהן, וזה רק יזיק לו. אני יכול להגיד לו שהשם אוהב אותו כמו את הכהן גדול בעצמו. זה מותר לי להגיד לו, וזה נכון. לא כתוב באף מקום שהשם אוהב את הכהן גדול יותר את מישהו אחר, זה יותר מה שאת מישהו אחר. אבל אם אני רוצה להכניס אותה לקודש הקודשים, זה אסור לי לעשות. ופה צריך את השיקול, ולא תמיד למורה יהיה את השיקול יחסית לתלמיד. אנחנו מכירים תלמידים שמתלהבים מהמורים. יש גם מורים שמתלהבים מהתלמידים שלהם. כן, היו הרבה שהם אמרו שאם היה לי רק את התלמיד הזה, בשביל היה כדאי לי להיוולד ולחיות ולסבול ולמות, והעיקר שהשרשרת נמשכת. ויש לפעמים שמרוב התלהבות הבן אדם עושה טעות. הוא בן אדם סך הכל, והתורה מלמדת אותנו שבן אדם יכול לטעות. זה לא חיסרון שבן אדם טועה. זה חיסרון שבן אדם יודע את האמת והוא בוחר במה שלא צריך. אבל אם בן אדם טועה, זה לא חיסרון. בן אדם עלול לטעות. לא צריך להיות בחינה של בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. אבל עצם זה שבן אדם יכול לטעות, אז את זה צריך לשים לו עוד מנעולים. והנה העובדה שפעם אחת טעו באחד כזה, ומי טעו? באלישע בן אבויה. מכל מקום פה הפסקנו, ואף על פי שבהכרח צריך לזה הזדקחות הגוף הרבה, כאמור, מכל מקום הרבה מדרגות יש בהזדקחות זה, ולפעמים ההזדקחות היא לא מספיקה. ואחר יוכיח שנכנס לפרדס וקיצץ בנטיות. והכניסה לפרדס היא ההשגה והצפייה במרכבה כדרך כל צופי המרכבה. יש אסכולה שנקראת צופי המרכבה, יש אסכולה שנקראת יורדי המרכבה, וחז"ל מוזכרים. זה רמות ברוח הקודש, זה כבר אחרי הנבואה היסטורית, אבל זה מדרגות ברוח הקודש. וכן אמרו עליו שהוא יודע את ריבונו, הוא מתכוון לברוד בו. וידיעה זו היא מה שנאמר, וידעת אין עוד. הביצה ופסה את הגזרה שווה, של בן יודע את ריבונו לבן וידעת היום ושבות אל לבביך. הוא היה מאלה שהיו שייכים להשיג את השגת מעשה מרכבה.
אז אפשר למרות.
אין עוד. הוא שואל את זה. תכף נראה, התירוץ שלו הוא מתוחכם, הוא דרך אגב, הוא במחי יד, סותר את כל תורת איש ביצה, ואחר כך הוא בונה אותה לאט לאט מחדש, אבל הוא כבר לא נותן לה את הקרדיט שאנשים היום נותנים לה. וזה בירור גדול בעד איפה ללכת עם זה. היום אנשים מפסיקים לקיים מצוות בגלל איש ביצה. אחד אמר לי, איש ביצה, באיש ביצה אין בחירה, ואחרי כמה שנים הוא נהיה חוטא ומחטיא את הרבים, בגדול. אני אז אמרתי לו, לא נכון. בשביצה יש בחירה, יש בחירה יותר משהו בכל העולמות. אתה פשוט לא מבין את זה עד הסוף. פה זה כתוב, עוד מעט נראה את זה. שווה ללמוד את כל הקונטרס בשביל ללמוד את כמה שורות האלה. שהוא השגת הייחוד האמיתי שזכרנו. כי היה מגדולי החכמים ונסגר באבות בכלל חכמי המשנה, וממה שידענו מגדולת התנאים חכמי המשנה, נדע גודל מדרגתו גם כן, שהיה בתחילה כאחד מן התנאים בהשגה גדולה מאוד. אני ראיתי בספר, אני סיפרתי את זה כמה פעמים, אני לא מצליח לזכר באיזה ספר אני ראיתי את זה, ספר שכתב אחד מהמקובלים האחרונים, כתב שיש מסורת שאחד מגאוני בבל, שהם היו הרבה אחרי התנאים, היה כמה מאות שנים של אמוראים ורבנן סבוראי ביניהם לבין התנאים, אחד מגאוני בבל רצה להוסיף שורה בגמרא, לא בתור הגעה בצד, רק בתוך הטקסט. אז עשה שאלת חלום שיודיעו לו מן השמיים אם יש לו זכות. אז שאלו אותו מן השמיים אם הוא יכול לחיות מתים. כנראה שהסבוראים כן יכלו לפי זה, כי הם כן הכניסו. הם הרי כתבו סופית את הגמרא. התלמוד ירושלמי הוא כל כך קצר ולא מובן, כי לא היה שם את הסבוראים. הם היו זה 200 שנה. הם, את כל חתימת התלמוד הם ערכו מחדש. ו... אז שאלו את הגאון הזה אם הוא יכול לחיות מתים. אם אתה יכול לחיות מתים, אתה יכול לעשות שורה בגמרא. בתוך הטקסט. אם לא, תכתוב הערה בצד.
כל מי שמוזכר בש"ס, במדרגה של...
זוטרא דבחו לחיי מתי. אתה ראית את זה בספר, אתה זוכר איפה ראית את זה? הרב קוק כותב את זה, אבל זה מופיע, זה ציטוט, זה מופיע באיזשהו מקום, ואני לא זוכר, זה חבל. אבל על כל פנים, מה יוצא מזה? אם אנחנו עכשיו נעשה חשבון, מה הייתה מדרגת התנאים? זה כבר בכלל מחוץ להשגה שלנו. ואלישע בן אבויה מוזכר בפרקי אבות בין התנאים, כמובן מוזכר מאמר שהוא אמר לפני שיצא לתרבות רעה, אבל הוא היה שווה שיכניסו את השורה שלו בין התנאים, לא הכניסו את זה כהערה בצד. מה זה אומר? זה אומר שהיה לו מדרגה באמת אמיתית עליונה. איך משם נופלים? פלא, כתוב כאן דבר מאוד חשוב. ועניין שנתכוון למרוד, קודם כל הוא ידע את ריבונו מתכוון למרוד בו. מה פתאום הוא רוצה למרוד? מה פתאום למרוד? בסדר, הוא רוצה לעשות הפך חצון השם, אבל למה למרוד? עניין שנתכוון למרוד שהוא דבר תמוע להבינו בשכל. איך היודע מהאמיתות ייחודו יתברך התכוון למרוד? והתפאר הגרזן על החוצב בו. אם הוא יודע מהאמיתות ייחודו יתברך, אז הוא בעצמו רק כגרזן ליד החוצב. מינימום כגרזן ביד החוצר. יכול להיות שהוא כגרזן שעוד לא נוצר. אנחנו אומרים, אתה הוא קודם שנברא העולם, אתה אחרי שנברא העולם, בלי שום שינוי. אז אנחנו כולנו בפוטנציה, אנחנו נבראים ביכולת. אנחנו לא קיימים. אז מה, איך אחד כזה יכול למרוד אם יש לו השגה כזה? ואיך יצויר בליבו למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? אפילו מי שמשיג דרך אמונה לבד, או דרך ההבנה של הנבראים, ודאי שאפשר שיחטא דרך מרד. האמונה זה פשוט. הוא מאמין שהשם נתן את התורה ושהשם נתן שכר ועונש. הידיעה, ההבנה של הנבראים, הוא מתכוון למה שכתוב בשער הייחוד והאמונה. מה שהוא מביא מהבעל שם טוב, שהשם בורא את העולם כל רגע מחדש. אז איך אני יכול עם יד שהשם עכשיו בורא אותה, עם עין שעכשיו השם בורא אותה, איך אני יכול לעבור על רצונו?
יכול להיות שהוא ידע גם את הבחירה, אז עד השורש
שלנו.
במקום הזה,
זה... הוא שואל באמת, הוא שואל איך אנחנו, למה אנחנו לא מרגישים את הביטול עד הסוף? בתניא הוא מביא את המשל של הרמ"ט, של זיו השמש שהוא בטל בשמש. אז הוא אומר, טוב, זיו השמש בטל בתוך השמש, וחוץ לשמש הוא קיים. אבל אנחנו זיו של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו תמיד בתוכו, אנחנו אף פעם לא בחוץ. אז באיזה אופן אנחנו מרגישים את הקיום שלנו? ברור השאלה? זה ברור? אבל אנחנו תמיד בפנים, אין חוץ ממנו, אין לך דבר שחוץ ממנו יתברך. אז הוא עונה שהקדוש ברוך הוא מסתיר את זה. זה באמת כך, אבל הוא מסתיר את זה בכוונה. ואת הכוח של ההסתרה אנחנו לא יכולים להבין, בדיוק כמו שאנחנו לא יכולים להבין אותו. הוא יתברך בלתי בעל גבול, וכוח הסתרתו היא גם כן בלתי בעל גבול. למה צריך את ההסתרה? לצורך הבחירה. אם לא ההסתרה, לא הייתה בחירה. והבחירה היא יקרה בעיני השם יתברך יותר מהכל, מה? כן, תכף נראה. יכול להיות שאת בכיוון. כן, תכף נראה. ודאי שהיא ישה דרך מרד. אם יודע שהאמת במציאות השם יתברך, שבמלכותו בכל משלה, איך ימרוד? אבל יחטא רק בתאוות, על ידי שיצרו תוקפו ועונסו בשביל הנעת שעה וכיוצא בכל עבירות, שמעשתת היצר המתהווה. לא דרך מרד. זה רבי צדוק מבין, איך בן אדם נתקף על ידי היצר שלו בין אובססיה לחטוא, והוא נכשל. אבל הוא לא מתכוון, הוא לא מתכוון למרוד, לא לפני זה ולא אחרי זה. כואב לו הלב משעת מעשה אפילו. וכל שכן המשיג אמיתות הייחוד. אפילו סתם בן אדם שמקבל מלכות שמיים לא מורד. אבל רבותינו זה על פרשו זה במה שאמרו שקיצץ בנטיעות. מה המשמעות של אלישע בן אבויה שמקצץ בנטיות? ומבואה הוא שאי אפשר לקצץ בנטיות אלא נכנס לתוך הפרדס. זה ברור? מה? אם הוא לא במדרגה, זה אותו משל. זה המשל שנכנסו לפרדס והוא קיצץ בנטיות. אם הוא היה רק בדמיון נכנס לפרדס, אז בדמיונו הוא היה מקצץ נטיות, אבל הוא לא יכל באמת לקצץ נטיות. אם הוא מקצץ נטיות, סימן שהוא באמת בתוך הפרדס. ולהיכנס לפרדס זה להרגיש את הביטול להשם יתברך. ותוך כדי כך לקצץ בנטיות, הוא רק מגדיל את הפלא. הוא אומר שזה עצמו הפירוש. מה הפירוש? הוא מתבאר בהשגת הייחוד האמיתי הוא שגרמה לו זה. אנחנו לא מבינים איך, אבל קיבלנו תשובה על השאלה של תחילת השיעור. הנה אנחנו רואים בן אדם שמצד היכולת הקוגנטיבית שלו והיכולת הנפשית, הוא לא השתגע. היה שם אחד שנכנס והשתגע. הוא לא השתגע. הוא שרד את זה. אז זאת אומרת שיכלו למסור לו מפתחות של תורת הסוד כדי שהוא יעשה, אבל מצד הזיכוך שבליבו הוא לא היה אמור להיכנס. כי עובדה שזה הזיק לו ברוחניות, זה לא הזיק לו בזה שזה שיגע אותו, אבל זה הזיק לו, יצא שם כופר. מה העניין? וכן אמרו עוד, דחזה למתת אמר שתי רשויות הן. הוא ראה את מלאך מתת יושב. לשבת המשמעות של כביכול, יש שתי משמעויות בישיבה, תכף נראה, אולי נבין מזה מה הוא לא הבין. זה, בסוף אולי נוכל להסביר את זה. המשמעות השנייה. המשמעות הראשונה בלשבת זה שאני לא עובד אצלך. כן? כשאני בא לאיזה משרד ומקבל אותי הבוס, אני יודע, המשרד ממשלתי, הוא אומר לי, אתה יכול לשבת. אם לא, אני לא יושב. אבל אם אני בא ואני מתיישב, אז מה זה אומר? שאני לא מסיר בפניו את הכובע, נכון? או שאני בדרגה כזאת שמותר לי לשבת, אבל יחסית להשם יתברך, אז ראיתי את השם, איך כתוב שם כל צבא השמיים, עומדים עליו מימינו ומשמאלו. שרפים עומדים ממעלו, אף אחד לא יושב שם. המשמעות, אף אחד גם לא עומד שם, כי זה לא פיזי. אבל המשמעות של עמידה זה, אני עומד לרשותך, אני התמסרתי אליך, זה המשמעות של עמידה. לעומת זאת, המשמעות של ישיבה זה, אני לא עובד אצלך. אני בא לבית לעצמי. והוא ראה את מלאך מתת, ומלאך מתת זה השר של עולם היצירה, זה מין, המשמעות של מלאך מתת, זה לא מלאך כמו שאנחנו, מלאך שעושה שליחויות. עולם היצירה צריך לקבל מעולם הבריאה, אז הוא מקבל דרך הצמצום של המלכות. אחרי הצמצום של המלכות צריך להיות עוד איזה הסתרה, עוד איזה מסך, שעולם היצירה יוכל לקבל, והמסך הזה זה המתת. וזה ודאי שהוא עומד לשרת כל הימים, זה כל המהות שלו. הוא רק עובר דרכו משהו, הוא בעצמו כלום. והוא רואה אותו פתאום יושב. אז הוא הבין שיש איזה, יש כאן איזה סיפור. איך הוא הבין את הסיפור? תכף נראה. והוא אמר שתי רשויות הן. הוא אמר יש שתי רשויות. על ככה, מי שקורא את המדרש ואת הגמרא, הוא יכול לחשוב שהתחיל לעבוד אלילים. היה יש את הקדוש ברוך הוא, יש את הסגן שלו, אבל לא זה מה שקרה. הוא יצא משם והוא לא עבד אלילים. הוא יצא משם והוא גם לא כפר בהשם יתברך. הוא עבר על דברי תורה. זה כבר לא מסתדר. הוא לא שמר שבת, הוא לא אכל כשר, הוא לא שמר על טהרה, הוא המשיך להאמין בהשם, הוא לא עבד עבודה זרה, לא היה לו איזה עבודה זרה שמצא חן בעיניו שיעבוד אותה. והוא גם לא עבד עבודה זרה למלאך מתת. זה סימן שאנחנו לא מבינים פשט. אם הפשט היה פשט נכון, שהוא שתי רשויות זה שגם מלאך מתת הוא בעל הבית, אז היה צריך לקבל אותו, עליו את עצמו כאלוהים, ולעבוד אותו, או לסגן אלוהים, כמו בדתות אחרות, כן? אבל לא זה מה שקרה לו. קרה לו, הוא יצא לתרבות רעה, מה שכתוב. הביטוי יצא לתרבות רעה, זה כאילו, הוא עזב את קיום התורה. כמו המתייבנים שהיו 300 שנה קודם. זה המושג בחזל של לצאת לתרבות רעה. עכשיו הוא מסביר עוד יותר. ומתת ידוע שהוא שר העולם, וכן טעם המילה בלשון רומי, הפירוש של המילה מתת עם הסיום ריש ובנון, שאנחנו לא אומרים את זה בגלל שזה מופיע כשם של מלאך, אבל בעצם זה מילה לטינית עתיקה שהפירוש שלה זה מנהיג. כמו שאמרו בבראשית רבה, הוא מביא ראיה, נעשה קולו של הקדוש ברוך הוא מתתרון למשה. שם כתוב עם יוד, יש איזו סיבה, שזה סיבה על פי פנימיות, לא נוגע, אבל על כל פנים הקול של הקדוש ברוך הוא הנהיג את משה רבנו. פירוש רש"י מנהיג, כי 70 שמות יש למלאך מתת נגד 70 לשונות, כי סוף כל סוף מאותו עולם היצירה משתלשל בסוף עולם העשייה, בעולם העשייה יש את כל 70 לשונות, כמו שכתב בפרקי חלות, ומסתמה השם מתת הוא נגד לשון רומי, ולהיותן אז תחת ממשלתן וגלותן, בגלל שאז רומי הייתה שלטת, אז קראו לה מלאך ברומאית, אבל יכלו לקרוא לו ביוונית בשם אחר ובערבית בשם אחר, ובעוד שפות בשם אחר. ולכן הוא הכותב זכותה יהודי ישראל, לכן קראו רבותינו זה על בכמה מקומות בשם זה, ולכן הוא כותב זכוותה יהודי ישראל, הוא זה שכותב את הזכויות של ישראל, כי הוא רואה כמה הם סובלים תחת הממשלה של רומי. כשהוא מופיע תחת השם של רומי, אז הוא סניגור.
סתם דבר קדושה בשם, איזה שם שמושאל.
כן, היום הוא היה סניגור ברוסית, באנגלית אולי פחות, או בגרמנית בכלל, אני יודע. אבל ליצחק בנדר היה אומר, סוף ימיו הוא אמר, כשאני אבוא לבית דין של מעלה, הדבר הראשון, לפני שהתחילו לשאול אותי משהו, אז אני אגיד, אני הייתי 25 שנים תחת סטלין. ונשארתי כאילו זקן ופאות ותפילין וציצית. אז אחר כך ששאלו אותי את כל השאלות, אם קבעתי איתים לתורה, ואם... הוא טען שזה הלימוד זכות הכי גדול שיכול להיות. עכשיו, מה היה הטעות של מתת, ולמה הוא קרא לזה, לא של מתת, של אלישע בן אבויה, ולמה הוא קרא לזה שתי רשויות? מה כל הסיפור? הנה, מצד השגת הייחוד האמיתי, זה אות י' ב', אין מקום לזכות וחובה כלל, כיוון שהוא מסיק של אין עוד מלבדו כלל. הרי כל פעולות אדם גם כן הן פעולות השם יתברך. זה תחביר קשה. גם פעולות האדם הן פעולות השם יתברך, ועל זה נאמר, אם צדקת מה תיתן לו או מה מידך ייקח. הוא לא מעתיק את רבו פשעיך מה תעשה לו, בכוונה הוא לא רוצה להיכנס לשם. רוצה לומר שהרי הכל שלו הוא פעולתו, וזה אמת מצד הייחוד האמיתי. וכמו שאמרו בפרק אין עומדין, זה גמרא. מה כתוב בגמרא? אם מלא שלושה מקראות אז אין ישראל יכולים לעמוד, שם כתוב סונן של ישראל. יש שלושה פסוקים שכתובים בתנך, שאם לא היו כתובים השלושה פסוקים האלה, אנחנו מזמן היינו נאנשים בכליה. לא סתם נאנשים בגלות, אלא בכליה גמורה, לא היינו יכולים לעמוד מול מידת הדין. מה עם שלושת הפסוקים? אז הוא אומר פסוק אחד, אשר הראותי, שהקדוש ברוך הוא מתחרט מבריאת היצר הרע כל יום. הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר אשר הראותי. זה באמת לא בסדר בשבילי, לא בסדר מצידי שנתתי לכם כזה יצר הרע גדול. ובזכות זה לימוד זכות שלנו, לכותב מהר"ן כתוב, שלמה ראש השנה זה בראש חודש? כי הקדוש ברוך הוא אומר בראש חודש, הביאו עליי כפרה על שמייתתי את הירח. אנחנו בסידור הספרדי, הפעם היחידי שאומרים מפי כבודך כאמור, בסידור אשכנזי זה כתוב בכל מקום שמוזכרים קורבנות, מפי כבודך כאמור. בסידור הספרדי, הפעם היחיד שכתוב מפי כבודך זה רק בראש חודש. למה? כי בלי מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. על הקורבנות של ראש חודש כתוב, שעיר עזים אחד חטאת להשם. והשם אמר, הביאו עליי כפרה על שמייתתי את הירח. אז יכול להיות שזה גם אחד מהפסוקים האלה, אבל מיעוט הירח, אנחנו צריכים לזכור שמיעוט הירח והסיפור של שבירת הכלים, והסיפור של הצמצום הראשון, והסיפור של חטא עץ הדעת, וגם הסיפור של חטא העגל, הם היו בעצם פנים שונים, ואיך אומרים, אותה גברת בשינוי אדרת, הדין צ'ורט. זה אותו פרצוף. זה כל פעם מופיע בצורה אחרת. שמעתי את הרבי פעם אומר, חטא עץ העגל, היה לו פליטת פה. פליטת פה, הוא לא התכוון, אבל זה רק מראה, הוא הרי היה יהודי שראה את הדברים. הוא ראה אותם, הוא לא קרא אותם בספר. אז הוא יכל ככה, כי זה בעצם אותו דבר. זה כל פעם קוראים לזה בשם אחר. למרות שחלק מהדברים האלה במישור הבחירה האנושית, כמו חטא עץ הדעת וחטא העגל, וחלק מהדברים הם במישור העל אנושי, כמו שבירת הכלים וכל הדברים האלה, ואף על פי כן, המקובלים אומרים שזה הכל אותו עניין, שזה רק ביטוי אחר של אותו דבר. אז זאת אומרת שמצד הייחוד האמיתי, אנחנו חלקים ולבנים כמו היום, כמו ילד קטן בן אפס. אי אפשר לבוא אלינו בטענות. אנחנו עשינו משהו בכלל, מה רוצים מאיתנו?
גם קין ואבל?
מה?
גם קין ואבל באותה רשימה?
איזה? קין והבל, כולם, הכל, לא, קין והבל ברשימה של אלה לא, כי זה היה יותר פרטי, זה לא קלקל את כל העולם. אבל החטאים האלה זה חטאים שסילקו את השכינה. צריך לדבר על זה פעם, עם מסגרת יותר רחבה, מה הקשר בין כל החטאים האלה. אבל על כל פנים, אך מכל מקום, גם זה אמת שהרשות נתונה והבחירה ביד האדם. איך אמר רב חיים מצאן, זה אמר, אני מאמין באמונה שלמה שהשם עושה הכל ואני לא עושה כלום, ואני מאמין באמונה שלמה שיש לי בחירה, ואני צריך לקחת אחריות על כל מה שאני עושה, ואני מאמין באמונה שלמה שאין בין זה לזה שום סתירה. ואת זה נראה עוד מעט. הוא לא מתרץ כאן, הוא לא נותן תירוץ אינטלקטואלי, אבל הוא נותן משהו שאפשר לחיות איתו. אך מכל מקום גם זה אמת שהרשות נתונה והבחירה ביד האדם, דהילו צדיק ורשע לא כאמר. המלאך שצריך לעצב את האופי של הילד, הוא נקרא בתלמוד המלאך הממונה על ההיריון. הרי לאופי, סליחה, לגוף שלנו יש השפעה על האופי. האופי לא בא רק מצד הנפש. אם בן אדם רגוע או עצבני, למשל, אז יש פה משהו פיזי, שאם בן אדם הוא תמיד עצבני, ככה כשאנחנו למדנו אנטומיה, זה היה נכון, אני לא יודע, זה הרי מתחלף כל הזמן. אז תיארו את זה כאילו שיש לו פה איזה פלונטר. ואנחנו שאלנו אם זה פיזי, אז אמרו כן. לא יודע, גם אתם למדתם ככה, אני לא יודע, אבל משהו ודאי יש בזה. יש השפעה לטמפרמנט של הגוף, לגנטיקה, יש השפעה. אבל לא עד הסוף. אז שם זה מתואר ככה, שהמלאך הממונה על ההיריון, שהוא צריך לעצב את האופי של הגוף, אז הוא שואל מה נגזר על הבן אדם, אם הוא יהיה חכם או טיפש, או שיהיה עשיר או עני, זה תנאי חיים, כאילו. אז לא כל טיפוס יכול לסבול כל תנאי חיים. יש אחד שעם עניות הוא מסתדר, ברגע שנתנו לו עשירות זה מבלבל אותו. זה מבלבל אותו, הוא מתחיל להשתגע, ויש אחד בדיוק להפך. חכם אותי פה, חלש וגיבור. יש אנשים שיכולים לשרוד חולשה גופנית, יש אנשים שהם חייבים להיות חזקים, ברגע שהם נחלשים, אז הם מאבדים את השלטון. אבל דבר אחד הוא לא שואל, ודבר אחד לא אומרים לו. צדיק ורשע, למה? כי כל זה כדי שהוא יוכל להיות גם צדיק וגם רשע. הוא מעצב אותו בתור בן אדם חלש, או בתור טיפש, או בתור עני, או להפך, כדי שהוא יוכל לעמוד בניסיון ולהיות גם צדיק וגם רשע. אבל אם מראש יתכנתו אותו שיהיה צדיק או רשע, לקחו לו את הבחירה. אז אנחנו רואים שחזל גילו לנו שהבחירה היא אמיתית, על פי תורה. דאילו צדיק ורשע לא גמר, דאם לא כן אין מקום לתורה בכלל. הוא מתכוון לתורה מבחינת מערכת הציוויים והעזרות והמצוות. ודבר זה יסוד התורה, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות תשובה. ואומנם, איך יתאחד זה עם השגת הייחוד האמיתי? איך הבחירה מתאחדת עם הייחוד של אין עוד מלבדו? שימו לב מה הוא אומר. הוא דבר עמוק מאוד להבינו, וכל מה שיגעו חכמי הדורות להסביר עניין הידיעה והבחירה, לא יועיל למשיגי הייחוד האמיתי. אם מסתכלים על הקדוש ברוך הוא כעל יודע העתידות, אז יש כל מיני פלפולים בשביל להסביר איך הידיעה לא מכריחה את הבחירה. השם יודע קודם, לא בגלל שהשם יודע לכן אני עושה, אלא בגלל שאני עתיד לעשות, לכן הוא יודע. כן, יש גרסה כזאת, הרעבד מביא את זה על הרמב"א, כי ידיעת ההצטגנינים, איך היודע עתידות יודעים? בגלל שזה עתיד לקרוא, ויש להם ראיית העתיד, אז הם אומרים עכשיו. לא בגלל שהם אמרו זה נהיה. כן? אז בצורה כזאת. אבל זה הכל אם אתה מסתכל על השם כעל מגיד עתידות. אבל אם אתה מסתכל על השם שהוא הכל, אז פה, וגם הוא למעלה מהזמן, אז פה אתה מפרק את כל התפיסה שלך. אין תירוץ.
כמו רמצאי אומר את זה על ראש השנה. איך נגזר בראש השנה, על כל השנה, על כל פעם בחירה. יש לו כמה
תאות.
אחד מהם בסוף אומר, הקדוש ברוך הוא
גוזר, כי
הוא יודע מה שאנחנו
נעשה במשך השנה. כן, אבל זה נקרא, בלשון החסידים, זה נקרא על פי ניגלה. זה תירוץ על פי ניגלה. זאת אומרת, זה תירוץ לפי הפשט של קבלת עול מלכות שמיים, שהקדוש ברוך הוא המלך, והקדוש ברוך הוא ודאי יש לו, במרכאות רוח הקודש, הוא ודאי יודע מה יהיה. אבל כל זה, מי שמבין טיפה חסידות, אז זה לא העניין, אי אפשר ככה, אי אפשר למרוח אותנו ככה. למרות שזה כתוב, זה כתוב בראשונים התירוץ הזה. הרעבד, אבל בסוף הוא כותב, וכל זה איננו שווה. בהשגה המפורסמת שלו, שהוא שואל למה אתה מעלה את השאלה בכלל, אבל בסוף הוא כותב את התשובה הזאת, הוא כותב שזה לא תשובה טובה. ואף אחד לא באמת חושב שיש לזה תשובה. אבל מה, אז מה כן? בספר 400 שקל כסף, זה כבר הארי הקדוש. בספר 400 שקל כסף, בשם הזוהר וספר הקנה, ושאר ספרים קדושים, בספר 400 שקל כסף בשם הזוהר, נקודה, פסיק, וספר הקנה ושאר ספרים קדושים, כתבו, דהידיעה והבחירה הם בשני מקומות. מה פירוש בשני מקומות? במקום שיש ידיעה אין בחירה, ובמקום שיש בחירה אין ידיעה, תכף נסביר את זה. ואילו דברים להשיג על האמת דרך צפייה. איך שניהם אמת, ואין זה סותר לייחוד האמיתי, הוא דבר עמוק מאוד. זאת אומרת, להתחיל להסתכל, להתבונן, ולראות את זה בתחושה בלתי אמצעית, לא כמילים. הרבה פעמים אנחנו עומדים מול סתירה, אז אנחנו עושים פלפול. אנחנו לא מרגישים שעם הפלפול שלנו אנחנו רק מזיזים את הסתירה ממקום למקום. ממקום שהיא יותר בולטת למקום שהיא פחות בולטת. היא עומדת שם בפינה, אז לא רואים אותה. אז מה אנחנו אומרים? הידיעה היא כאילו בדעתו של השם הידיעה, בדעת האדם יש בחירה ושניהם אמת. אבל איך יכול להיות שני דברים הפוכים שהם אמת? אז הוא אומר להבין את זה, ולא סתם להבין, להשתכנע בידיעה עמוקה, בדרך צפייה, כאילו רואה, איך שניהם אמת ואין זה סותר לייחוד האמיתי, הוא דבר עמוק מאוד. ובזהו שטעה אחר, אחר טעה בגלל שהוא השיג את אותה השגה שהאריזל השיג, שזה בשתי מקומות, את אותו דבר שכתוב בזוהר, והוא קרא לזה שתי רשויות. רשות רוצה לומר הנהגה, לא שהוא אמר שיש שתי רשויות, יש שני בורא עולם או משהו כזה, מין זרטוסטרה כזה, שיש את הטוב ואת הרע, לא זה הוא התכוון. רוצה לומר שתי הנהגות, כמו אל תתוודע לרשות. מה זה אל תתוודע לרשות? לממשלה, להנהגה. וחשב שהיו שתי הנהגות שונות ונפרדות זו מזו. כי לא השיג דרך הייחוד האמיתי גם בזה. פה כתוב פואנטה. זה כאילו מרכז השיר של כל החוברת הזאת. הייחוד האמיתי הוא לא סתם לייחד שחוץ מהקדוש ברוך הוא אין שום דבר. הייחוד האמיתי כולל גם את הנקודה הזאת שהידיעה והבחירה מיוחדות ביחד, וזה האמת של הידיעה והאמת של הבחירה כולם מיוחדות אצל השם יתברך. איפה זה כתוב? מי גילה לנו את זה? חנה, האמא של שמואל. תפילת חנה, מה כתוב? כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות. את שתי הדעות היא מייחסת לקדוש ברוך הוא בעת ובעונה אחת, ביחד. הקדוש ברוך הוא יכול לסבול הפכים. הוא סובל גם את ההפך הזה. ועל זה כתבו הקדמונים בימי הביניים, בסגנון שלהם. היה ביניהם ויכוח גדול על העניין הזה. אבל הקדמונים שהחזיקו באמונה, הם כתבו, אין לנמנעות טבע קיים בחיק הבורא. מה המשמעות של זה? זה משפט פילוסופי, זה קצת קשה. אין לנמנעות טבע קיים בחיק הבורא. מה המשמעות של זה? היו כאלה שטענו שיש לנמנעות טבע קיים בחיק הבורא.
הן סתירות של
הלכבורא, הן סתירות. לא, בדיוק. אין נמנע אצל הבורא. בסדר. אין סתירה ואין נמנעות אצל הבורא, אין. הוא כולל בתוכו את הכל, את כל הפרדוקסים, את כל הנושאי הפכים למיניהם. עכשיו, אנחנו צריכים לעלות בהסתכלות שלנו עליו כדי להסכים עם זה, לא, להבין את זה, ואז גם נבין מדוע אנחנו לא מבינים את זה. אבל דיברנו על זה הרבה פעמים, את מערכת המושגים שלנו הקדוש ברוך הוא יצר. זה כולם זוכרים, דיברנו על זה. אבל זה לא סתם שאת מערכת המושגים הוא יצר בתוך איזשהו חוקיות. יש חוקיות שהיא מחויבת המציאות, אל תוך זה הוא יצק את מערכת המושגים, הוא סידר אותם בתוך החוקיות הזאת. אבל הם לא יכולים לזלוג החוצה מהחוקיות הזאת, הם לא יכולים. כי החוקיות הזאת היא מחויבת המציאות. האמונה שלנו היא שמחויב המציאות רק השם יתברך בעצמו. גם החוקיות והערכיות, ואיך שלא נקרא לזה, הוא יצר אותה. הרי הקדוש אומר, בדיוק היום נזכרתי בשיעור קודם, הרי הקדוש אומר שהשם יכל לברוא גם את העולם הפיזי שלנו עם חוקיות שונה, והיה בורא אז שכל שמתואם עם החוקיות השונה. היינו מבינים ששתיים ושתיים זה חמש, וזה לא היה, לא היינו זוקפים גבה, הכל היה מסתדר. שתיים ושתיים זה חמש, מה אתה לא יודע? הכל היה מסתדר. למה? כי השכל שלנו, למה הכל צריך להיות הגיוני? כי בעולם שלנו השכל הוא מתאים למהלך של העולם. והתרגלנו שהשכל מתאים למהלך של העולם, המהלך של העולם מתאים לשכל, ובכלל כל מהלך שחוזר על עצמו הרבה פעמים, אנחנו אומרים שזה הגיוני, למרות שזה לא הגיוני בעליל. אין שום היגיון בהמון דברים. זה ההיגיון. למה כולם מתכווצים בקור חוץ מהמים? יש לזה תכליתיות. אחרת הקרח היה יורד למטה, המשקל הסגולי שלו היה יותר גבוה. היה יורד למטה וכל הדגים היו מתים. יש לזה תכליתיות, אבל מה ההיגיון? אפשר לשאול חזרה, מה ההיגיון שבקור מתכווצים ובחום מתרחבים? גם בזה אין היגיון. מי שקלט את זה היה רבי חנינא בן דוסא. איך הוא אמר לבת שלו? מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. הוא לא אמר שזה הגיוני ששמן דולק ושחומץ לא דולק זה הגיוני, ופתאום נס שהחומץ דלק. הוא אמר לא, השמן לא הגיוני בדיוק כמו שהחומץ לא הגיוני. רק יש מישהו שאמר, אז הוא יכול להגיד אחרת. אנחנו רואים ניסים על כל חמצן, זה תנאי לבערה. ומימן זה גם כן חומר דלק. וכשהם באים ביחד הם הופכים להיות מים, ומחבים אש. הם חונקים את החמצן. תמיד יש תירוץ. חלור ונטרן זה שני רעלים אמיתיים. וכשהם ביחד, זה מלך הבישול שלנו. שזה אסור להרבות בו. אבל הוא, 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 הוא תערובת של חול... זה נס. אחד מנטרל את השני. כאילו, אם זה היה ממית, אז אף אחד לא היה שואל למה זה אחד לא מנטרל את השני. אומרים שאחד מכפיל את השני. אחרי שזה לא ממית, אז מוצאים תירוץ, אומרים אחד מנטרל את השני. תמיד יש תירוצים. המציאות לא מובנת לנו. ואנחנו רואים סתירות גם בפיזיקה. ואנחנו חיים עם זה טוב. כי האמת היא שלא, ברוב המקרים השכל או שהוא נרדם בשמירה או שהוא מתאים לעולם. זה לא באמת הגיוני. המציאות היא לא באמת הגיונית. זה ברור? אז ממילא כשאנחנו מגיעים מול דבר כזה, שזה ממש סתירה, איך בימי הביניים הם קוראים לזה, איך אתה יכול להגיד רוכב ובלתי רוכב ביחד? זה הלשונות שהיו שם. אבל אצל השם יתברך הכל יכול להיות. בלי תירוצים. כל התירוץ הוא בא מהמקום איך שאנחנו מסתכלים. התירוץ האמיתי הוא שלא צריך שום תירוץ. להפך, אם אנחנו היינו מצליחים לתרץ את זה, ואחר כך היה בא מישהו עם מוח יותר גדול, הוא היה מפריך לנו את התירוץ, אז היינו בבעיה. כי היינו בהתניה שחייבים לתרץ.
המצוות.
כן, אבל בפשר המצוות אפשר למשל לומר שאני מחפש לא למה אמרו לי לעשות אותה, אלא מה זה בא לומר לי.
כן,
זה לגיטימי.
זה...
אוקיי. האם אני באמת מסתכל למה הקדוש ברוך הוא צריך את זה, אני נופל אותם על קודם. עכשיו, לא כולם נכנסו לפינה הזאת שאנחנו מדברים עליה. זה כתוב בספרים. זה לא השגת המרכבה או משהו. אבל רבי צדוק אומר שהם, יורדי המרכבה וכל אלה, איך הוא קורא לזה, צופי המרכבה, הם לא חיפשו בספרים, הם הרגישו הכל בחוויה. ואם מישהו היה הולך להיכנס לחוויה, והוא במקביל לא נכנס למה שדיברנו עכשיו בחוויה, אז תראו איזה מצב היה נוצר. את מה שדיברנו עכשיו כרגע, זה אצלו, זה פילוסופיה כזאת, זה סברה כזאת. את מה שהוא מרגיש, את השתי רשויות, הוא מרגיש כחוויה קיומית. מה יגבר בנפש אצלו? מה יהיה יותר חזק? חוויה הקיומית או הפלפול הפילוסופי? ודאי שהחוויה. ולכן לא היה צריך לתת לו רשות להיכנס. כי את הפתרון הוא רק יכול לקבל בדיבור, כאילו, באותי או במילים. ברור? צריך להסביר את זה אחרת קצת.
איזה סוג זה
קורה
חסר לו?
הסתירה הזאת? אתה גרמת לי עכשיו לחשוב שאני אמרתי דבר לא לגמרי מדויק. אני אסביר את זה, אז כבר כולכם תבינו יותר טוב. בוא ניקח את זה לאט לאט. יש לנו את החוויה של אליש בן אבויה. מה הייתה החוויה שלו? חוויה שלו לא רק שיש, חוויה שלו ככה, שיש שתי דעות. יש דעה אחת שזה הנהגת העולם. נכון? והנהגת העולם זה כאילו לצורך, בחלון ראווה שמים את הבחירה. כי אחרת האנשים ישחטו אחד את השני, אז כדי לחנך את ההמונים, אומרים להם שיש בחירה. זה מה שהוא ראה. עובדה שזה רשות בפני עצמה, שאותו אחד שמייצג את ההנהגה הזאת, מתת, יושב. הוא לא עומד, הוא לא מתמסר, הוא לא מתבטל, הוא יושב, הוא בוס לבד. עכשיו, מצד שני, היה לו כל הזמן באיזושהי השגה של מרכבה, אולי אפילו קצת פחות, אבל שהוא לבדו ואין זולתו. הוא לבדו ואין זולתו. ממילא, אז מה הוא הבין? הוא הבין שההשגה של הבחירה היא רק כמו שאומרים, איך אמרו הקומוניסטים, הדת היא אופיום להמונים. אז הוא גם קיבל את זה ככה, בצורה אחרת. אבל אותו דבר, כאילו זה טוב בשביל אנשים פשוטים. אנשים פשוטים שיהיו דתיים. אנחנו חכמים, נביאים, קדושים, מה אנחנו צריכים להיות דתיים? יש הרבה אנשים שמסתובבים היום בכדור הארץ עם מחשבה כזאת. הוא יסד אסכולה בלי להרגיש. רוב העולם הוא כזה. היום זה לא נדיר בכלל. עכשיו, אבל יש עוד נקודה. יש נקודה עוד למעלה משנה.
מה שהוא רואה זה שבעצם אין באמת בחירה, כי הכל זה
הקדוש ברוך הוא, והוא ראה את הבחירה, והוא ראה שהבחירה זה כאילו כיתה א' כזאת. שלום כיתה א', שכוח. לא מעניין אותי. אני כבר עליתי כיתה, אני לא צריך יותר את ה... גמרתי טירונות, גמרנו. לא צריך כל הזמן...
מה הוא לא צריך?
הוא לא צריך, הוא לא צריך כל הזמן, כמו שאומרים, טירון צריך להצדיע לכל מפקד זוטה. הוא כבר עבר את הטירונות הזאת.
הוא
כבר
בחיים, הוא
בוחר. הוא בחיים, הוא כבר לא צריך לשמור על איסורים ועל מנהגים ועל כאלה, הוא כבר על הכיתה. עכשיו, יש אבל דרגת השגה למעלה משני אלה. דרגת ההשגה למעלה משני אלה זה הנקודה שהשם יתברך הוא אל דעות, מה שחנה אמרה. הוא נותן לגיטימיות לשתי הדעות בו זמנית. הוא בשום אופן לא נותן עדיפות לדעה הזאת של הוא לבדו ואין זולתו, מאשר לדעה הזאת של האדם יש בחירה חופשית. זה משהו מאוד מופשט. בנפש אנחנו יכולים להרגיש ולזהות עם זה. דווקא בגלל שזה כל כך עמוק, זה יותר קרוב לנו מה שהדואליות של שני הדברים האלה. זה הדבר שמתקבל, אם בן אדם הוא טיפ-טיפה יוצא מהחומריות שלו, זה הדבר הכי חזק. ואין ספק בזה. רק מה? אי אפשר לראות את זה כחוויה. אפשר לחוש שזאת האמת, אבל אי אפשר לחוות את זה. זה לא ניתן, זה בעצם לא ניתן. לא שהוא לא השיג את זה, אני קודם אמרתי, הוא לא השיג את זה כחוויה. זה לא ניתן כחוויה. בגלל שזה לא ניתן כחוויה, והוא לא היה מספיק מזוכח, אז יכול להיות שבאיזשהו מקום נעלם הוא הרגיש שזה האמת. אבל זה לא היה מספיק חזק בשביל לשכנע את התודעה שלו. כי מה שהוא הרגיש כחוויה שידר לו משהו הפוך. אם הוא לא היה רואה את מלאך מתת, אם היה רואה אותו עומד, זה שאלה טובה. זה שאלה טובה. אבל על כל פנים, אז הוא היה מגיע לאותו מקום שדיברנו עכשיו. הוא היה אומר שהקדוש ברוך הוא נותן לגיטימיות לשניהם, ובאמת החוויה שלי מתנגדת לזה, אבל לא עד הסוף. כי אני ראיתי שהוא עומד.
שזה אומר
שכל זה מצורף יחד. זה לא רשות בפני עצמה. זה נובע מאותו מקום של האינסופיות של הקדוש ברוך. ובוא לא נשכח, זה מאמר הלכתי של רבי צדוק. זה לא חסידות. אבל רבי צדוק היה כזה חסיד, שבלי חסידות הוא לא יכול לכתוב מאמרי הלכה. אבל על כל פנים, זה הנקודה. למעשה זה שיעור יהדות לבית ספר תיכון. נכון? במקום ללמוד את הפילוסופיה היהודית של ימי הביניים, היה צריך את זה ללמוד. ואז היה לנו הרבה פחות, בקרב האינטלקטואלים היה הרבה פחות דטלשי. לא, בקרב העמך אני לא יודע, בקרב האינטלקטואלים היה הרבה פחות. אבל מערכת החינוך לא מכירה את זה.
למה זה נקרא מורד?
זה נקרא מורד...
חוסר יכולת?
כן. הוא מורד בהנהגה התחתונה. הוא יודע את ריבונו, הוא לא יודע את בוראו ומתכוון למרוד בו. הוא מורד, הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא כאבא, כשורש, כאינסוף, אבל לא כמלך, לא כרשות, לא כראש ממשלה. את ריבונו, בריבונו הוא מורד. זה הדיוק של לשון של חז"ל.
היה יותר מדי חוסד, פחות מתנגד.
מה זה?
היה יותר מדי חוסד,
פחות מתנגד. היה צריך להתקלל עם ה... איך קוראים לזה ביידיש אומרים? השולחן ערוך. יהודי של שולחן ערוך. יהודי שאף פעם לא מתפלל אחרי הזמן, ולקחת את עצמו בידיים, להפסיק להיות חוסד. כן, לשמור על כל קוצו של יהוד.
אם זה לא היה חוויה, אולי...
מה זה?
אם זה לא היה חוויה...
אם זה לא היה, אם הכל היה ככה, אז היה מגיע לזה.
לא, אם הוא היה לומד את זה,
כן.
ולא מפסיק את זה
בחוויה,
אז
הוא לא היה מגיע לכפירה. כן. כי הכל היה אצלו על אותו משקל, באותו עומק, ואז היה מגיע לפתרון, היה מגיע לפסוק בתפילת חנה.
כן,
כן, בהחלט.
אבל כולנו בעצם נמצאים במקום הזה, שהחוויה המורגשת שלנו,
החוויה המורגשת שלנו היא רק הבחירה. החוויה המורגשת שלנו היא רק הבחירה. וזה לא כל כך נורא. אם יש לנו את החוויה המורגשת רק בבחירה, ויש לנו את האמונה הפשוטה של יהודי שהקדוש ברוך הוא המלך וצריך לשמוע בקולו, ולא יודעים מסוד הייחוד וכל זה, אז אפשר לעבור את העולם, ואחר כך איך אומרים, מה שיהודי לא השיג בגוף, אז הוא משיג בלי הגוף. ומה שהוא לא השיג בלי הגוף, הוא ישיג בתחיית המתים. ובסדר, הוא הולך על קרקע בטוחה, הוא לא ייפול. אבל אם נותנים לו את השגת הייחוד, אז אם הוא עדיין לא יכול להשיג את זה חווייתית, אז יש עדיין, הוא יקשה קושיות, ויהיה אפשר לתרץ לו אותה. אבל אם את זה הוא משיג בצורה חווייתית, אם האדם רוצה להיות חסיד איש ביצה חווייתי, ושולחן ערוך ללמוד רק כלימוד, אז הוא בסכנה גדולה שהוא עוזב את היהדות שלו. צריך מאוד, היום לומדים איש ביצה מתחת לכל עץ רענן, וצריך מאוד להיזהר עם זה. זה הרי, הוא בא מבית מדרשו שהוא היה תלמיד של המאה השילוח. והוא הבין פשט במאה השילוח יותר טוב מכל המרצים המודרניים של היום. וזה ההכחשה שלהם.
זה מתחלקו בגלל שהוא היה בהתחלה מתנגד. אחר כך הוא מוסיף את זה.
זה. לא, זה בגלל שזאת האמת.
אלא, הוא חווה את החוויה של שולחן ערוך עד הסוף, ואז הוסיף הוא קומה נוספת.
יכול להיות, והמרצים של ימינו, כנראה, זה לא עניין של מסנגד, זה עניין של דפיקת עול. אצל רבי צדוק, עם כל ההשגות שלו, אז הדבר הכי חזק אצלו, זה האמונה הפשוטה, הוא היה בעל שם סקריד, אומרים ביידיש, היה האמונה הפשוטה של היהודים הפשוטים, של ה... היהודים הפשוטים ששפחי הבעל שם טוב, האמונה שלו הייתה עד הסוף, ממש, בלי שום, זה היה כל הגדולה שלו. בכלל, כל גדולי החסידות, הנקודה שלהם הייתה האמונה. מי שמבין טוב עד הסוף, כל הקומרנה וחבד, וכל ה... זה אפשר, המוח יכול להתפוצץ שם עם כל ההשכלות וכל זה, אבל לא זה היה הנקודה שלהם, בכלל לא. הם חיו את האמונה. גם קוץ, עם כל החריפות וכל זה, עיקר הנקודה הייתה האמונה. היום האנשים מודרניים לא, לא מוכנים לקבל את זה. הם מחפשים את הדודרן. זה כמו ילד רע שמורחים לו פרוסה עם דבש. הוא לא רוצה לאכול, אז הוא מלקט את הדבש וזורק את הפרוסה. זה מה שהיום קורה בכל החוגים האלה של קבלה וחסידות וכל זה. זה לא נכון להתייחס ככה. כן, אני רק רוצה לשים את הסימניה, כי אם נסכם, אז בעצם גמרנו, לא גמרנו, אבל יהיה מקום עוד שבוע הבא, רק שנייה. איפה הגענו? פה. באמצע הטעות של אלישע בן אבויה הפסקנו, לא נורא. אז בוא נראה, בפשטות, מה שהוא מדבר, הוא אומר ככה, יש... לקבל את הקדוש ברוך הוא, אפשר לקבל עם כל מיני כובעים. יש לו כובע של אבא, יש לו כובע של מלך, יש לו כובע של, הוא נקרא דוד, הוא נקרא אהוב, הוא נקרא כל מיני, אחותי, רעייתי, הוא נקרא אח, הוא נקרא בעל, הוא נקרא הכל. עכשיו, ההתחלה של עבודת האדם כתוב בזוהר שזה דרך המלכות, לקבל אותו כמלך. והמשמעות של זה, זה לשמוע בקולו, ואת זה צריך לשמוע עד הסוף. אפילו שהוא כבר הופך להיות, לא יודע מה, אבא, אבל עדיין, זה נודע לי שהמלך הזה הוא בעצם אבא שלי, אבל הוא עדיין מלך. זה הנקודה. עכשיו...
מהפן של היראה.
כן. וזה נשאר מההתחלה עד הסוף, זה תמיד נשאר. עכשיו, בזה יש כמה אופנים, יש בדרך כלל שלוש אופנים בזה. יש אופן אחד שהוא נתן את התורה והוא המלך ואני צריך לשמוע בקולו. זה האופן הפשוט. האופן היותר עמוק זה שהוא בורא אותי כל רגע. לא רק שהוא ברא אותי פעם והוא המלך שלי והוא נותן לי עונש, אלא שהוא בורא אותי כל רגע. ולכן אני צריך לעמוד מולו בדרך ארץ ולהבין שעם הכוח הזה שהוא בורא אותי, אני לא יכול לעשות שטויות. זה כבר ההשגה של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה לא רק סתם קבלת עול מלכות שמיים. זה כמו אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, אלא שלא על מנת לקבל פרס. יש את השגת הייחוד האמיתי. השגת הייחוד האמיתי זה שאנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל הנמצאים נמצאו רק ממנו, והוא עדיין נושא את כולנו בתוכו, רק אנחנו לא מרגישים. כמו שאנחנו שכחנו מי אנחנו. השגת הייחוד האמיתי היא בשכל הפשוט עומדת בסתירה לבחירה החופשית. למה זה באמת לא עומד בסתירה לבחירה החופשית? בגלל שהקדוש ברוך הוא מחוץ לחוקים של ההיגיון. הוא יצר אותה. עכשיו, מה היה הטעות של אחר, של אלישע בן אבויה, שאת זה היה לו כחוויה, את הטוטליות של הקדוש ברוך הוא, שהכל זה הוא. גם את זה שהבחירה היא כאילו רשות נפרדת, שהיא לא שייכת לחכמים, את זה הוא גם קיבל כחוויה. ואת זה שהקדוש ברוך הוא מחוץ לקופסה שלנו, כמו שאומרים, מחוץ לכל זה, והוא יכול לכלול את שניהם, זה היה לו באיזו השגה, וזה לא היה חזק אצלו מספיק. אז החוויות הכריעו את הכף, אז הוא הפסיק לקיים מצוות.
איזה שני דברים?
שני חוויות, חוויה אחת היה לו, שהוא ראה את מטטרון יושב, זאת אומרת שהבחירה היא כאילו אאוט, היא לא שייכת לאלוקות באמת. החוויה השנייה שהכל אלוקות ואין בחירה. טוב, אי אפשר לסיים במילה כזאת, זה לא נכון שאין בחירה, יש בחירה. השם יעזור שנזכה לגמור את הקטע ושנבין אותו נכון, שנחזור בתשובה פעם על כל השטויות שלנו. תן לראות את הברינה. לא, 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 לא,